אוקיי, דיברנו ביום חמישי את המבוא לסוגיה, וראינו את הבעיה כאן. איך אפשר להציע שמאמינים לו על בסיס מיגו נגד עדים? אז מה הרשב"ם באמת משתמע בדף ל"ג לפחות שהוא אומר שהמיגו מנצח למרות שהמיגו מכחיש את העדים? אבל יש גישה אחרת, והיא גישה שהרמב"ן ותוספות כבר מעלים כאן, שרואים מהמשך הסוגיה שאפשר לתרגם את דבריו. תוספות אפילו מקשה. למה יש מי שאומר שלא מאמינים לו, למה לא מפרשים את דבריו? אז תוספות מתרץ שלא מפרשים את דבריו, זה חידוש מאוד גדול, הוא יגיד לבד, אוקיי, אבל אנחנו לא מפרשים. אוקיי, כל זה לדעת אביי. השאלה היא מה לפי רבו, מי שזה לא יהיה, שאומר שהוא כן נאמן, למה הוא נאמן? אז פה יש את הגישה של החכמי ספרד, וזה ההסבר היחידי, תוספות לא מסביר את שיטת רוב ורבא. רק חכמי ספרד מסביר את זה. אולי תוספות יסכים, לא יודע. חכמי ספרד פירשו שאין כוונתו של רבא שהמיגו מנצח את העדים. אי אפשר להגיד דבר כזה. אלא שבגלל שיש מיגו, מפרשים אחרת את דבריו של המחזיק, בצורה שאין סתירה עם העדים, ובעצם עוקפים את העדים. העדים מעידים על X, ואנחנו מפרשים את דבריו באופן שהוא נאמן לא נגד העדים אלא במקום העדים, וזה די מדויק בגמרא. לא כתוב שמיגו נגד העדים אמרינה, אלא מיגו במקום העדים. יש עדים, המיגו עוזר לנו, למרות שיש עדים, לתרגם מחדש את דבריו באופן שהוא יהיה נאמן. השאלה שאנחנו נעסוק בה היום היא מה הבסיס, מה היסוד, מה המהות של הדין הזה שמפרשים את דבריו מחדש. אולי הדרך הפשוטה ביותר להסביר את זה היה לומר שזה דומה לתענינן. אנחנו כבר ראינו מראה בדף למד ב' את המושג הזה של תענינן, שאנחנו באים וטוענים עבורו, ופה נגיד שטוענים עבורו בגלל שיש לו מיגו. והאמת היא שכך אפשר היה להבין מדבריהם של רבן יונה והרשב"א. למה? כי רבן יונה והרשב"א סופרים שיש למחזיק עדים שהאבא שלו דר באחד יום. וכבר ראינו מדף למד עמוד ב' שכדי לומר תענינן עבור הלוקח וצריך עדים שהמוכר היה שם אחד יום, ופה יש את זה שיודעים שהאבא היה שם אחד יום, אז אולי זה בסיס לתענינן. אבל הרמב"ן בדבריו מפורש שאין עדים על זה, שאין עדים על זה. וכבר ראינו שהרמב"ן קבע בדף למד שבית דין לא טוענים כשאין עדים על חד יומה. ובהמשך דבריו הוא אומר שאי הווה טענת שמא לא שייך כאן תענינה. בואו נראה את דבריו של הרמב"ן. ונראה שהמעשה כשמועו, זה טוען בברי שהייתה של עבודה וזה טוען בברי שהייתה של עבודה. ולא דרו באבות אף של זה אפילו חד יומה. שנבין את המשמעות של הדבר הזה. אז אין בסיס לתענינה. הלכך יהבה עתי בטענת שמא לא תענינה לענן כלום לדברי הכל. אין בסיס לתענינה. למה? אפילו אם היה טענת שמא. למה? כי אין עדים שדר בחד יומא. ונראה גם מהרשב"א שלא מדובר כאן בתענינה. למה? כי הרשב"א אומר שאין תענינה. למה? כי אין טוענים כשהוא בריא בעצמו. בוא נראה, זה למרות שהרשב"א אומר שיש עדים שדר בחד יומא, גם הוא מסכים שזה לא תענינה. ומי הוא? אין זה נכון בעיניי. תכיוון תרמינן היה, תיסה דידך לשני חזר ואחר כדיני משמע, דהי נשך לה גם אף אחד יומה. אבל כן, נראה יותר מה שאמרו, אתנו נוחי נפש, שאין טוענים לא ליורש ולא לוקח, כל זמן שהוא טוען בעצמו טענת ברי. הוא יודע, הוא טוען בעצמו מה שהיה, אז אי אפשר לטוען עבורו. מתי טוענים עבורו? כשהוא לא יודע. כשהוא יודע, לא טוענים עבורו. ולכן גם הרשב"א, שאומר שיש עדים חד יומה, הוא אומר שאי אפשר לטוען כאן תענינה. אז אם זה לא תענינן, אז מה זה? מה קורה כאן בסוגיה שלנו? מה היסוד של הדין הזה? אז בואו נחזור לדברי הרמב"ן, ונראה לי שבאמת יש פה שתי גישות. גישת הרמב"ן וגישת רבן יונה, ונראה איפה הרשב"א בתמונה. בואו נתחיל עם הרמב"ן. מה הרמב"ן אומר? למה מאמינים בו? איך מאמינים בו? אז הוא אומר, נסביר קודם, את רבא ורב חיסדא. כיוון שטען זה בברי שהייתה של אבותיו מהמה, ונאמר או נאמר שמה אבותיו לקחו מאבותיו של זה. הוא אומר שהיה של אבותיי. אבל השני מביא עדים שהיו של אבותיו. אז אנחנו מפרשים דבריו של המחזיק כשהוא אומר שהיה של אבותיי, מפרשים שכוונתו היא שאבותיי קנו מאבותיך. הרמב"ן אפילו מחדש בהמשך דבר מתחל ונוכל, ונוכל לפרשה אפילו בשעידו העדים שמתו אבותיו של המערר מתוכה, ואפילו אחיסב הרבה להמונה דאמרינן שם הסמוך למיטתם מחרו לזה הויל ואיקה מיגו דתלינה למיגו בכל טענה דאיקה למיטלי. מביא פה בסוף מקרה מבב מציע של נהר פקוד שמוציא משהו דומה. בגלל שיש למחזיק הזה מיגו, אנחנו מחפשים כל דרך לפרש את דבריו באופן שלא יסתרו את העדים ושהוא יוכל להיות נאמן. וזה הפירוש כאן. כך אומר הרמב"ן. וכדי לחדד את דבריו, אנחנו נשווה אותם לרבנו יונה. ואני אקח דקה רק לסיים להסביר את הרמב"ן, להסביר את ההבדל. רבנו יונה מדבר על תענינן לי. הוא אומר תענינן לי. בוא נראה את רבנו יונה. לא שמפרשים את דבריו, אלא שטוענים עבורו. מכוח מיגו, בסוף דברה, תענינן לי, מכוח מיגו תענינן לי, דהי דאמר של אבותיי, דסמיך נעלה כשל אבותיי, אף על פי שאין טוען זה כן. זאת אומרת, הוא לא טוען את זה, אנחנו לא אומרים שהוא טוען את זה, אנחנו טוענים את זה עבורו. מה ההבדל בין רבנו יונה והרמב"ן? הרמב"ן אומר שאנחנו מפרשים כך את דבריו. ושוב, זה לא התענינן הרגיל. זה לא הטענה הקלאסית של תענינן. הוא שאנחנו מפרשים את דבריו שהוא התכוון לומר כך. רבנו יונה, הוא מדבר מההתחלה עד הסוף על תענינן. הרמב"ן מדבר על פירוש של דבריו. אחרי השאלות נדבר על הרשב"א ואיך הוא נכנס לעסק הזה של הרמב"ן לעומת רבנו יונה. כן.
לא הבנתי. פירוש הדבריו זה לא שבית דין טוענים שזה
שקורה. בית דין מחליטים להבין את דבריו כך, שהוא טוען כך, ולא שאנחנו מעלים אפשרות שהוא לא דיבר עליו. המקרה של תענינן של יורש ולוקח, הוא שאנחנו מעלים אפשרות שאתה לא יודע, כי אתה יורש ולוקח. רבנו יונה משתמש במושג הזה גם כאן. הרמב"ן מדבר על הבנת דבריו שלו עצמו, שהוא טוען כך. ונראה לפרש, על פי דברי הרשב"א, שמשתמש במינוח ששונה מהרמב"ן. מה המינוח של הרשב"א לעומת הרמב"ן? לעומתם? שמתם לב? מה ההבדל בין מינוח הרשב"א לעומת המינוח של הרמב"ן? מתקן. הרמב"ן מדבר על פירוש דבריו הסתומים, רבנו יונה והרשב"א מדברים על תיקון דבריו. מה ההבדל? זאת אומרת שהפירוש כך. הרמב"ן אומר שכך אנחנו מחליטים להבין את מה שהוא אומר. הרשב"א ורבנו יונה אומרים, הוא לא אומר את זה, אבל אנחנו מתקנים, או נגיד בינים אחרים, אחרות, משנים את דבריו למשהו אחר שכן יועיל כאן. תכף נדבר על נפקא מינות, אבל נבדל רק מבחינת הכוונה, שהרמב"ן אומר שזו כוונתו. הרשב"א אומר שבונים בניין אחר משהו. מי שיסתכל בעניין הזה ברשב"א, אפשר לזהות שלושה שלבים בדבריהם. מתחילים ואומרים שפירוש דבריו אינו אפשרי. אי אפשר לפרש דבריו כך, כי זה לא ילך. ואז אומרים שתענינן לא אפשרי בגלל הבעיות של תענינן. אז אומרים שפה מדובר בתענינן של תיקון, שזה תענינן אחר. זה לא סתם להביא תענינן, זה תענינן לתקן דבריו כך. ומה הנפקמינה? דבר שהנפקמינה היא הטענה שניתן לטעון עבורו. מה הטענה שהרמב"ן אומר שאומרים עבורו? שלקחו אבותיו מאבותיו. הרשב"א ורבינו יונה מזכירים עוד טענה. מה הטענה? שפירושו כך, מתקנים את דבריו כך, איך? ששמח עליו כדאבותיו. ששמח עליו כדאבותיו. וההבדל בין שתי הטענות האלו, אבותיו לקחו מאבותיו, או גם שסומך עליו כאבותיו, ההבדל הוא בהמשך הסוגיה. איפה בהמשך הסוגיה? מה? נרדה, מה נרדה אומר? שטענה של סמך עליו כדאבותיו, הוא לא חוזר וטוען בטענה כזאת. אבל טענה של לקחו אבותיו מאבותיו, שם נרדה מודים שאפשר לחזור ולטעון. כי רק הטענה הזאת של אבותיו לקחו מאבותיו, מתקבלת כפירוש לדבריו הראשונים. להגיד סמך עליו כאבותיו, זה לא פירוש אמיתי של הדברים. לכן הוא לא יכול לחזור ולטעון כך. אולי אנחנו בנסיבות מיוחדות נהיה מוכנים לטעון עבורו ולתקן דבריו. אבל הדבר היחידי שהוא בעצמו יכול לחזור ולטעון, זה שאבותיי קנו מאבותיו. זה פירוש לדבריו. לכן הוא יכול לטעון בעצמו, ולכן הרמב"ן אומר שזה פירוש לדבריו. ואם כן, אם נסכם מה שראינו היום, יש בעצם שלוש דעות בקשר למה שאפשר לומר כאן. הבעיה אומר, אי אפשר להגיד כלום. הוא אמר מה שהוא אמר, זה סותר עדים, שלום, הוא מפסיד. יש לו מיגו, חבל, יש עדים. רבו אומר שאפשר. השאלה היא מה אפשר. הרמב"ן אומר, אפשר לפרש את דבריו, ורבן יונה ורשב"א אומרים שאפשר לתקן את דבריו. והשאלה שלנו תהיה עכשיו, מה יסוד המחלוקת לשאלה הזאת? למה הבעיה אומר שאי אפשר? וברובה יש את הרמב"ן שמביא את רובה במישור פשוט יותר, לא קיצוני, אפשר לפרש את דבריו. ויש את רבינו יונה והרשב"א שמבינים את רובה באופן מאוד מחודש, שאפשר גם לתקן את דבריו. הראשונים דנים בשאלה הזו בקשר למחלוקת רובה והבעיה עצמה. אנחנו נדבר על רובה לעומת הבעיה, ואז דרך זה נגיע למחלוקת בתוך דברי רובה בין הרמב"ן ורבינו יונה. כן. אנחנו משתמשים בספרה שיש בהמשך. הספרות שיש בהמשך להסביר את רב. הראשונים דנו כמור בשאלה הזו בקשר לרבא והבעיה. ונראה לי שאפשר להבין את המחלוקת בשני דרכים. אפשר לומר שהמחלוקת היא האם אפשר לתרגם את דברי המחזיק? האם אפשר למושג כזה של תרגום? וכך משתמע באמת מחידושי הר"ן. אנשים הגיעו לחידושי הר"ן? חידושי הר"ן מדבר על שני הצדדים, ולאורך הקטע שלו, אפשר לתרגם, אי אפשר לתרגם. שוב, על בסיס דברי הרמב"ן, חכמי ספרד, שרובה בונה על תרגום, מחלוקת אם אפשר לתרגם או לא. אוקיי. אבל אפשר לומר שהמחלוקת היא אחרת. לא אם אפשר לתרגם. ברור שאפשר לתרגם, אבל זה לא פשוט. אוקיי. זה שניהם מסכימים. השאלה היא, מה יחסי הכוחות במצב שיש מיגו מול עדים? האם המיגו מספיק חזק מול עדים שייתן לנו את התמריץ לתרגם את דבריו? יש, בוא נגיד, 20% סיבה לתרגם את דבריו, זה לא מספיק. האם מיגו יכול להעלות את הסיבה לתרגם את דבריו מ-20% ל-60%? כן או לא? מה הכוח של מיגו מול עדים? וכך באמת משתמע מהרשב"א. בואו נחזור לדברי הרשב"א בסוף עמוד 2. כשהוא מגיע למחלוקת הוא אומר ככה: יש לומר דרבה נמי יתלה כדי הבעיה, אלא אלם מיגו דכל אחד אי ומת איתן ולתקן דיבורי הנון נקום ונתנה ונתקן דיבורי ונאמד סמכין עלה כדי אבתי כמה אינם משל אבות יש נקום מאבותיך. שתי הטענות שוב. ואפילו הכי אמר לה הבעיה אלים אלי עדות נת של עדין דלא אמין אלי אפילו מיגו כי היי. זאת אומרת, האם הכוח של העדים כל כך הרבה חזק מהמיגו שיגרום לנו לא לתרגם את דבריו, או שלמיגו יש כוח מול עדים שכן נתרגם את דבריו. שוב, הדין כאן הוא דין של תרגום דבריו, אבל השאלה האם נתרגם תלוי באלימות המיגו מול העדות. ואפשר להסביר את זה כך. לפי הבאי נאמר, שברגע שיש עדים, המיגו לא רלוונטי. או במילים אחרות, מיגו עוזר במקום שדנים לפי טענות. יש את הטענה של רובן, ויש את הטענה של שמעון, מאמינים לשמעון כי יש לו מיגו. כשיש עדים, כשיש ראיה אובייקטיבית, אז זורקים את כל השאר. לא מתחילים לדון במיגויים של טענות. זה קלאסה אחרת. איפה ראינו אנחנו, בראשונים בסוגיות הקודמות, משהו אפילו עוד יותר מחודש מזה, שברגע שיש עדים, זורקים את המיגו. אולי לא זוכרים את בעל המאור. בעל המאור אמר בסוגיה הקודמת, שאין מיגו במקום שראה אותו דר, כי אם אתה ראית אותו דר, מסתמה, גם עדים ראו אותו דר, אז מה? אין לנו עדים. אבל ברגע שיש ציפייה לעדים, לא רק עדים, אם יש ציפייה לעדים, אין מיגו. זה קלאסה אחרת. למה לא מאמינים לו על בסיס המיגו? ברגע שיש אפשרות של עדים, לא מתחשבים במיגו. אבל שוב, לפי רובו, כן מתחשבים במיגו. כן מתחשבים במיגו. השאלה היא, עד כמה מתחשבים במיגו? האם הכוח של המיגו מול העדים מספיק חזק כדי שנאמר שנפרש את דבריו כך? הרמב"ן. או שהכוח של המיגו מול העדים הוא כל כך חזק שנהיה מוכנים אפילו מה? לתקן את דבריו. ופה המחלוקת בתוך רובו בין הרמב"ן ורבן יונה והרשב"א. הרמב"ן הבין שהמיגו מספיק חזק לפרש את דבריו, כדי שנאמר שהוא התכוון לומר אבותיי קנו מאבותיך, שזה פירוש. אבל לתקן את דבריו, את זה הרמב"ן לא מוכן להגיד. אבל רבן יונה והרשב"א כנראה הבין, וכך בלשון הרשב"א, שאל מיגו עד כדי כך שמוכנים אפילו לתקן את דבריו, וזה לשון יפה של לשנות את דבריו. לתקן את דבריו זה לא לפרש את דבריו, זה לשנות את דבריו. לא משהו שאפשר להכניס, אבל משהו שאפשר לתקן. וזה ההבדל בתוך דברי רבא בין הרשב"א לעומת הרמב"ן. זה החלק הראשון של הסוגיה. נראה לי שעוד נפקא מינה של השאלה הזאת, נראה מחר, החלק השני שיש לדון בו כאן בראשונים ובדיוניהם. וזה היחס בין סוגייתנו בדף ל"ג. אנחנו התחלנו ביום חמישי ודיברנו על למד א' ולמד ג' ומה היחס ביניהם. היום עסקנו בתוך הסוגיה עצמה שלנו. ביום מחר אנחנו נדבר על היחס בין למד א' ולמד ג'. כי שוב, כבר ראינו שתוספות הניח שצריך להשוות בין הסוגיות, נכון? ולכן תוספות שינה את הגרסה אצלנו, או לא שינה, דחה את הגרסה האפשרית של רובו, כדי שלא תהיה סתירה בין למד א' ולמד ג'. אבל שוב, ניתן לחלק בין הסוגיות. ונראה לומר כך במיוחד לפי הרשב"א. אנחנו מה כבר ראינו ברשב"ם? כבר ראינו שהרשב"ם פירש את הסוגיה איפה? בלמד ג' ולא כאן בדף למד א', שכבר נותן לנו סיבה לחשוב שיש הבדל בין למד ג' ולמד א'. מחר הדבר הראשון נעסוק בהסבר של הרשב"ם. איך הרשב"ם מסביר את דף למד ג', איך אפשר להסביר שזה שונה למד א' מדף למד ג', ומי שעוסק בזה, זה המרשו. אז דבר ראשון, צריך לראות את הרשב"ם ואת המרשו. זה החלק הראשון. יש מרשו בדף למד א', יש מרשו בדף למד ג'. אחרי זה, אנחנו נגיע גם לראשונים אחרים. במיוחד פירושו של רב עקיבא אגר. יש פה תשובה של רב עקיבא אגר שגם הדפסתי לכם. פה בעמוד 4. שיש לו דרך אחרת לחלק בין הסוגיות. אבל שוב, כולם עוסקים ביחס בין דף למד א' ודף למד ג', ונחשוב על זה לאור ההסברים השונים שראינו לעצם המחלוקת. והחילוקים בין למד א' ולמד ג', אולי אפשר להסביר שפה חולקים ב-X ושם חולקים ב-Y. אז קודם כל לראות את ההבדלים, וב' לחשוב איך ההבדלים האלה מסתדרים עם ההסברים השונים שיש על המחלוקת. אולי המחלוקת כאן על בסיס זה, והמחלוקת שם על בסיס אחר. מחר אנחנו נסיים את הסוגיה הזאת, ונתחיל את הסוגיה של המשך דף למד א' ומד א', הסוגיה של טוען וחוזר וטוען. זה בעצם המחלוקת בין נערדה ואולת. מי שיסיים את המקורות על זה מחר, בשמחה, אפשר להתחיל כבר את הפסוק בסוגיה הבאה של טוען וחוזר וטוען. בסדר?
לפי
הרשב"א.
כן,
לפי הרשב"א, איך אפשר לתקן דבר בלי מושג של תנינה? אני חושב שהרשב"א יגיד שזה סוג אחר של תנינה.